מסכת חולין דף סמך וב. במאיקרא מפלגי תנא דבי רב ותנא דבי רבי ישמעאל, דף סמכי עמוד א', הבאנו שם שתי ברייתות שמדברים לגבי סימנים של חגבים. ברייתה אחת, דבי רבי ישמעאל, תלמידיו של רבי ישמעאל. וברייתה נוספת, הגמרא קוראה לה בשם תנא דבי רב. זה בעצם ברייתא בתורת כהנים. מדוע היא מכונת תנא דבי רב? אז יש בראשונים שמסבירים מפני שרב הוא זה ששנה את תורת כהנים. רש"י כאן מפרש, תנא דבי רב מפני שהברייתות של תורת כהנים הם היו שגורים בפי כל האמוראים בבית המדרש. אם כן שואלת הגמרא, במה נחלקו שתי הברייתות האלו? הרי שניהם דורשים את הפסוק שמדבר על החגבים, את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסולעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו. התנא דבי רב דורש, הוזכרו כאן בתורה ארבעה חגבים, והתורה כל אחד אומרת למינהו. התורה מרבה עוד דברים נוספים שהם דומים לחגבים שהוזכרו בפסוק. לעומת זה, תנא דבי רבי ישמעאל דורש את זה בצורה של כלל ופרט וכלל. במה הם נחלקו? איזה הבדל הלכה למעשה יש בהם? עונה הגמרא, בראשו ארוך כמפלגה. נחלקו לגבי חגב שיש לו את ארבעת הסימנים של טהורה, דהיינו ארבעה רגליים, ארבעה כנפיים, קרצוליים, כמו שהפסוק קורא להם, אשר לא קרעיים, מה לרגליו לנטר בהן על ארץ, זה נקרא קרצוליים, איזה רגליים ארוכות כאלו, ודבר רביעי, כנפיו חופין את רובו. אבל רוב החגבים האלו, כל החגבים שהוזכרו בפסוק ורוב החגבים, הם, ראשם הוא לא ארוך. מה הדין כאשר יש חגב שיש לו את ארבעת הסימנים טהורה שהזכרנו, אבל ראשו ארוך? בזה נחלקו תנא דבי רב שאוסר לבין תנא דבי רבי ישמעאל שמתיר. ומדוע כל אחד סובר כך? תנא דבי רב סבר, אשר לא כרעיים כלל, הרבה סולעם, חרגול, חגב, למינהו, פרט. כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. דמינה אין, דלאו דמינה לה. ומרבה לדמי לה משני צדדים. כלומר, תנא דבי רב סובר, התורה בהתחלה אמרה, אשר לא כרעיים מעל רגליו. כל מי שיש לו כרעיים מעל רגליו, יש לו קרצוליים, הוא מותר. זה כלל. אחר מכן התורה כותבת פרטים. התורה מזכירה הרבה, סולעם, חרגול, חגב. והתורה מוסיפה עוד דבר, למינהו. גם המילה למינהו זה פרט. זה לא נקרא כלל. מפני שכשהתורה אומרת את הארבה למינו, את החרגול למינהו, משמע רק למינהו, רק מי שדומה לזה בדיוק, אז זה פרט. זה לא כלל. ואם כן, כאשר יש כלל ואחריו פרט, אז למדנו מי"ג מידות, שזה אין בכלל אלא מה שבפרט. ואומנם התורה אמרה למינהו, משמע כל דבר שדומה לזה, אבל דווקא דבר שדומה לזה לגמרי. איך שהגמרא מכנה את זה כאן, אומרת, מרבה דדמה לה משני צדדים. דווקא שדומה אליו לגמרי, משני הצדדים, מכל הכיוונים, הוא דומה בדיוק ככה. לפיכך, כמו שכל המינים האלה שהוזכרו בתורה, הם אין ראשם ארוך, ככה גם כן אפשר לרבות כל חגב כזה, שיש לו את ארבעת סימני היתר שהזכרנו מקודם, ארבעה רגליים, ארבעה כנפיים, קרצוליים, וכנפיו חופין את רובו, אבל דווקא שראשם הוא לא ארוך. אבל אם ראשם ארוך, זה כבר לא דומה לאלו שהוזכרו בתורה, ולכן הוא אסור. תנא דבי רבי ישמעאל סבר, אשר לא כרעיים כלל, הרבה סולעם, חרגול, חגב, פרט. למינהו הזר וחלל. כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כעין הפרט. ומרבה כל דדמילה בחד צד. תנא דבי רבי ישמעאל אומר, התורה הרי בתחלה אומרת, אך את זה תאכלו מכל שארץ העוף ההולך על ארבע, אשר לא כרעה ממה לרגליו נטר בין הארץ. זה כלל. לאחר מכן, התורה מביאה דוגמאות. ארבה, סולעם, הרגול, חגב, אלו הפרטים. כשהתורה אומרת למינהו, זה שוב פעם כלל, ואם כן, כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כעין הפרט, דבר שהוא דומה לפרט. אף על פי שהוא לא דומה לפרט לגמרי, אמרנו כעין הפרט. ולכן, התורה באה לרבות בכלל האחרון, כל דבר שהוא דומה קצת לפרט, נקרא דמה בחד צד. אם יש לו ארבע תכונות שיש להרבה והסולעם, ארבעת סימני טהורה שהזכרנו, רגליים, כנפיים, חופים את רובו וקרצוליים, ממילא אם זה דומה בדבר הזה, אף על פי שהוא קצת שונה, שראשו ארוך, בכל זאת הוא מותר. שאת הגמרא, והלא דמי כללה כמה לכללה בתרה. כללה כמה אשר לא כרעה עם אמר החמנה, דאית לאכול, דאית ללא תאכול. כללה בתרה עד ישבו בארבעה סימנין. אומרת הגמרא, איך תנת ורבי ישמעאל אומר שיש בו כלל ופרט וכלל? הרי הכלל האחרון אינו דומה לכלל הראשון. הכלל הראשון אומר, אך את זה תאכלו, מה? כל שרץ העוף הולך הבא, אשר לא כרעיים על עליו. כל מי שיש לו כרעיים, הוא מותר. זה התנאי היחיד. שיש לו קרצוליים. לא מוזכרים עוד סימנים נוספים. לעומת זה, הכלל האחרון שאומר למינהו, דהיינו שזה דומה להרבה והסולעם. הרבה והסולעם יש להם ארבעה סימני טהורה. ארבעה רגליים, ארבעה כנפיים, קרצוליים וכנפיו חופים את רובו. אז אם כן מלך שאומר למינהו, זה בעצם מצריך לי ארבעה סימנים. אז הכלל האחרון לא דומה לכלל הראשון. מה זה כלל ופרט וכלל? יש כלל בהתחלה וכלל בסוף שזה אותו דבר. אז אני אומר שהתורה באה לרבות הכל כעין הפרט, אבל כאן, היות שהכלל האחרון הוא לא דומה לכלל הראשון, אז אם כן זה לא נקרא כלל ופרט וכלל. ואם כן איך רבי ישמעאל דורש את זה בכלל ופרט וכלל? עונה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל בכללו פרטי כי היי גוונה דיין. ודמרינן אמי בעלמא דדיין, תנא דבר רבי ישמעאל בכללו פרטי כי היי גוונה מהכה. אומרת הגמרא, עצם ההסבר שלך הזה, שמתי אני אומר זה נקרא כלל ופרט וכלל, רק כאשר הכלל האחרון הוא דומה לכלל הראשון, זה לא מוסכם תנא דבר רבי ישמעאל. אכן, זו הסברה של תנא דבריו. לכן הוא אומר, תנא דבריו, שכאן אצלנו למינהו, זה לא נקרא חזר וכלל, זה נקרא גם כן בתורת פרט. אבל תנא דבר רבי ישמעאל חולק על היסוד הזה. הוא סובר, שכיוון שהמילה למינהו, זה משמעות דברים, היא כוללת עוד כמה וכמה סוגים של הרבה. אבל על פי שהכלל הזה, הוא לא דומה לכלל הראשון, בכלל הראשון אשר לא כרעיים משמע מי שלא קרצוליים, כל מי שלא קרצוליים, גם אין לו עוד סימנים אחרים. ואילו הכלל האחרון משמעותו רק מי שיש לו את הארבעה סימני טהורה. בכל זאת, תנא דבר ישמעאל אומר, למרות שהכללים הם שונים, זה נקרא כלל ופרט וכלל, וככה דורשים את זה. מתה גמרא יתרה מכך, הרי גם במקומות אחרים שהזכרנו בשס, בבקמה, בזבחים ועוד מקומות שהזכרנו, שתנא דבר רבי ישמעאל סובר שגם כאשר הכלל האחרון אינו דומה לכלל הראשון, דנים מזה בכלל ופרט וכלל, מה המקור שלנו שככה תנא דבר רבי ישמעאל סובר? בתגמרה, זה המקור שלנו, זו הברייתא הזו, מה שראינו שהוא דרש לגבי הרבה בתורת כלל ופרט וכלל. אמר מור, איש שמו חגב יכול אין בו כל הסימנים הללו, תמוד לומר למינהו, עד שיהיו בו כל הסימנים הללו. אין בו כל הסימנים הללו מאחת איתה. הרבה וחרגול כתיב, אילה כתיב סולעם כתקעמת. השלה כתיב סולעם לרבו ירו שערוך. אמא לרבי נמי כל דהו, כמה שמעלן. הגמרא רוצה להמשיך ולבאר את דברי הברייתא למעלה שתנא דבר רבי ישמעאל. הברייתא למעלה אומרת, אמר רבי ישמעאל, שהפסוק שהביא בסוף ותחגב למינהו, למה נזכר את תחגב? לומר לך שגם מי שיש לו ארבעה סימני טהורה, אינו מותר אלא אם כן יש לו שם חגב. כי יש סוג של חגבים שהשם שלו הפרטי זה חגב, כמו שיש חגבים שנקראים בשם סולעם, חרגול, אבל יתרה מכך, כל החגבים כולם מכונים בשם כללי, בשם חגב. אז לכן, מה שהחגב שמותר, לא מספיק של ארבעה סימני טהורה, צריך גם כן שיהיה שמו חגב. אבל הוסיף הקטן ורבי ישמעאל ואומר, לכאורה, אם השם שלו חגב, אפילו שאין בו ארבעה סימני טהורה, גם כן אולי יהיה מותר. לכן הפסוק אמר, את החגב למיניהו, רק מי שדומה לחגב שיש לו ארבעה סימני טהורה. על כך שואלת הגמרא, הייתכן? לולא המילה למיניהו, הייתי חושב שגם אין בו ארבעה סימני טהורה יהיה מותר? והרי לפני כן התורה הזכירה הרבה סולעם. ואם כן, אני יודע שאין בכלל אלא כעין הפרט, כמו אלו הרבה והסולעם שיש בהם ארבעה סימני טהורה. ככה גם כן דווקא דבר שיש בו ארבעה סימני טהורה, אם אין בו פשיטה שהדבר הזה אסור. איך היה עולה על דעתי שכיוון שקוראים לו חגב, אף על פי שאין בו ארבעה סימני טהורה יהיה מותר? הגמרא עונה למעלה שמה שכתוב הפסוק סולעם לכאורה זה מיותר. ולמה זה נכתב? לומר לך שגם סוג חגב כזה שהוא לא דומה בדיוק לארבעה האלו שהוזכרו בפסוק, כי הם כולם ראשם אינו ארוך. תורה בא להגיד לך, אפילו אם החגב הזה שיש לו ארבעה סימני טהורה, אבל ראשו ארוך, בכל זאת הוא מותר. זה לומדים מהייתור שיהיה מילה סולעם. אומרת הגמרא, אם כן זו כוונת רבי ישמעאל, לולא שהפסוק אמר את החגב למיניהו, הייתי אומר שהמילה סולעם באה ללמד אותי שאפילו אם אין לו ארבעה סימני טהורה כמו אלו שהוזכרו בפסוק, מתוך האיתור של המילה סולעם בא לומר לך שעיקר שהוא מכונה בשם חגב יהיה מותר. כמה שמעלן המילה למיניהו, שלא מספיק שהוא מכונה בשם חגב, אלא צריך שיהיה לו ארבעה סימני טהורה כמו החגב, רק אז הוא מותר. והאיתור של המילה סולעם, כמו שאמרנו, זה בא לרבות אך ורק עם ראשו ארוך. מה ישנה הטעם דאמרת סולעם זה ראשון, חרגול זה ניפול? ומה ישנה אחת דאמרת סולעם זה ניפול, חרגול זה ראשון? מור כי אתרא ומור כי אתרא. שואלת הגמרא, בברייתא תנא דבריו אומר שכתוב סולעם למיניהו, חרגול למיניהו, אז אומר סולעם זה ראשון, חרגול זה ניפול. ואילו ברייתא שתנא ורבי ישמעאל אומר אחרת, אומר סולעם זה ניפול, חרגול זה ראשון, הוא ממש הופך את זה. עונה הגמרא, כל אחד לפי מקומו, שתי מתכוונים על אותו סוג הרבה ממש, רק במקום שלו לסולעם קוראים ראשון, במקום של דבר בישמעאל קוראים לסולעם, קוראים לו ניפול. ולגבי חרגול בדיוק הפוך, אותו חרגול במקום שתן דבריו קוראים לזה ניפול, ואילו מקום של תן דבר בישמעאל קוראים לחרגול ראשון. כל אחד חינה את אותו הרבה לפי הסוג של המקום שלו. ובדגים, כל שיש לו סנפיר וקסקס, אתן רבנן, אין לו עכשיו ועתיד גדל לאחר זמן כגון הסולטנית והאפיין, הרי זה מותר. יש לו עכשיו ועתיד להשאירה משעה שעולה מן המים, כגון אקונס ואפונס, קספטיאס ואכפטרסיאס ואתונס, הרי זה מותר. למדנו משנה שסימנים של דגים טהורים, יש לו סנפיר וקסקסת. סנפיר זה מה אותו העבר הזה שבהם הוא מתנועע במים, וקסקסת כידוע זה קסקסים האלה שרואים נמצאים על העור. אומרת הבריתה, אם אין לו עכשיו עדיין קסקסים, אבל לאחר זמן הוא יגדל, כגון הסולטנית והאפיין, ראשי אומר, זה מה שנקרא טונינה, זה לא דגתונה, טונינה זה סוגים של סרדינים, דגים קטנים כאלו, שהם באמת מגדלים את הקסקסים שלהם רק לאחר זמן. הרי זה מותר, אבל על פי שעכשיו אין לו קסקסים, הוא מותר. אם יש לו עכשיו, בשעה שעולה מן המים, מסיר מעליו את כל הקסקסים שעליו, גם כן הרי זה מותר. תנן הטעם, למדנו במשנה מסכת נידה, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. דהיינו, אם דג אתה רואה שיש לו קסקסים, יהיה לך ודאות שיש לו סנפיר. לכן היום, כאשר קונים דגים שהם חתוכים בחנויות, אז משאירים תמיד על הדג, משאירים עליו חתיכת עור. ועליה משאירים קצת קסקסים. למרות שמורידים את הקסקסים, משאירים קצת בכוונה, כדי שתדע שזה דג טהור. כי אם אתה רואה פה קסקסים על העור, אז ברור לך שיש לזה גם כן סנפירים, למרות שאתה לא רואה. זה אומר התנה. כל שיש לו קסקסת, תדע לך שיש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. אבל יכול להיות מקרה הפוך. אם יש לו סנפיר, זה לא מוכרח שיש לו קסקסת. הגמרא מבארת מה התנה מתכוון למת בזה. יש לו קסקסת ויש לו סנפיר. כלומר, בזה תדע שזה דג טהור. יש לו סנפיר ואין לו קסקסת, דג טמא. אבל אם יש לו סנפיר ואין לו קסקסת, הרי שבזה הוא דג טמא, למרות שלו סימן אחד. מיכדי, הקסקסת כסמכינן. לכתוב רחמנה קסקסת, ולא לכתוב סנפיר. תגמרא, כמה שעכשיו בעצם, אני בעיקר מספיק לסמוך על הקסקסת. אם אני רואה שיש קסקסת, אני יודע ודאי שיש לו גם כסנפיר, ומלא הוא מותר. אז אם כן, לכאורה די בכך שהתורה תכתוב מהו סימן הטהורה, שזה קסקסת. ומלא, אני יודע שכל דג שקסקסת הוא מותר, מה שאין לו קסקסת, הוא אסור. היא כתב רחמנה קסקסת, ולא כתב סנפיר, הווה אמינא מהי קסקסת, סנפיר, ואפילו דג טמא. כתב רחמנה סנפיר וקסקסת. ותגמרה, אילולא שהתורה כתבה שתי הסימנים, גם סנפיר וגם קסקסת, הייתי חושב שמה זה קסקסת? הסנפיר מכונה בשם קסקסת. הייתי טועה בפירוש המילה. ולפיכך הייתי חושב שכל דג כזה שיש לו סנפיר הוא מותר. לכן התורה כתבה קסקסת וסנפיר, כדי ללמד אותנו שצריכים גם את הקסקסת. שואלת הגמרא, פשע דכתב רחמנה סנפיר וקסקסת. ממאי דקסקסת לבושה הוא דכתיב, ושריון קסקסים הוא לבוש. לכתוב רחמנה קסקסת, ולא לכתוב סנפיר. אמר ביבהו וחנתן ורבי ישמעאל, יגדיל תורה ויאדיר. מת הגמרא, והרי לך אורה, גם עכשיו, כאשר הפסוק אמר לי סנפיר וקסקסת, מי אמר לי שהפירוש שהמלה קסקסת, זה מה שאנחנו קוראים זה קסקסת, שזה כעין לבוש, כיסוי כזה, על גופו של הדג. יש פסוק שמדבר לגבי גוליית. הפסוק אומר עליו, ושריון קסקסים הוא לבוש. כאן למדנו שהקסקסים זה נמצא על גוף הדג כמו לבוש. וגם לפני שנראה הנביא נכתב, היו אז בקיאים בעברית, ויודעים את פירוש המילה מה זה קסקסים, שזה כעין לבוש. אז אם כן אומרת הגמרא, חזרת השאלה, יכתוב בחזרה קסקסת בלבד, ולא צריך סנפיר, הרי יודעים גם מהתנך במקום אחר, במקום של גוליית, גם שכאז היו מדברים עברית ויודעים ברור מה זה קסקסת, כוודא שלא הייתי טועה בהבנת המילה. אומרת הגמרא, אמר רבי אבהו וחנתן ורבי ישמעאל, נכון, יכולתי להבין את הדבר הזה, גם מהפסוק אומר קסקסת, הייתי מבין מה הפירוש, אבל יגדיל תורה ויאדיר. התורה הרחיבה וכתבה עוד סימן אחד מסימני הטהורה, למרות שלא יכולתי לטעות. יש מסבירים כדי שנבין טוב יותר שלא יבוא אדם לטעות, למי שאולי היה טועה. יש מסבירים שהתורה הרחיבה בסימני התורה, ועל פי שגם בלי זה הייתי יודע את ההלכה, אבל התורה אמרה דבר שהוא אמיתי. באמת, הסנפיר הוא אחד מסימני התורה, למרות שלא הייתי טועה בהלכה למעשה, אבל מכל מקום זו אמת. לכן התורה הרחיבה בדבר הזה. שמעתי מרן ראש הישיבה זצ"ל, רבנו מאיר מזל עליו השלום, שאמר סימן יפה כדי שנזכור. קסקסת מתחיל בקוף, זה גימטריה 100. סנפיר מתחיל בסמך, גימטריה 60. כל שיש לו קסקסת, אם יש לך 100, אז בוודאי שיש לך סנפיר, בוודאי יש לך 60, יש לך 100 ביד, ברור שלך 60. אבל שיש לו סנפיר, אם יש לך סמך, 60, זה לא בהכרח שיש לך קוף, לא בהכרח שיש לך קסקסת. אז זה הכלל שנזכור, אם יש לך קסקסת, ברור גם כן שיש לך סנפיר. תנו רבנן, אם משמע שנאמר יכול את שיש לו, שומע אני אל תאכל את שאין לו. משמע שנאמר אל תאכל את שאין לו, שומע אני אכול את שיש לו. ולמה שנען? לעבור עליו ועשה ולא תעשה. מת הגמרא, יש שני פסוקים שבעצם מכל פסוק אחד יכולתי להבין גם את השני. לגבי דגים, פסוק אחד אומר את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, מה שיש לו סנפיר וקסקסת אותם תאכלו. מתוך זה אני יכול להבין מה שאין לו סנפיר וקסקסת אסור לאכול. פסוק הבא אומר, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, וכולי, שקט צמלכם. מתוך זה אני יכול להבין, שמה שיש לו, אז מותר באכילה. אז כן, למה צריך את שני הפסוקים האלה? די באחד, ואני אבין את השני. למה שנען? למה חזר על זה שוב? עונה בריתה, לעבור עליו בעשה ולא תעשה. כדי שאדם שאוכל דג שאין לו סנפיר וקסקסת, הוא עובר לא רק על הלב, אלא גם על העשה. כי כאשר הפסוק אומר, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, במים, בימים ונחלים, אותם תאכלו, זה עשה. מה אני מבין? שדבר שאין לו סנפיר וקסקסת, אסור לאכול. אבל זה נקרא לב הבא מכלל עשה. מתוך העשה אתה מבין את ההפך, את השלילה. יש לנו כלל שאומר, לב הבא מכלל עשה, עשה. אז כאן אני יודע שיש איסור עשה לאכול דג שאין לו סנפיר וקסקסת. והפסוק השני, שאומר כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, שקצם לכם, זה בעצם יש פה לב. אז אם כן, יש פה גם עשה וגם לא תעשה למי שאוכל דג שאין לו סנפיר וקסקסת. ממשיך התנא ושואל, תאכלו מכל אשר במים, מה התלמוד לומר? שיכול, הואיל והתיר במפורש והתיר בסתם. מה כשהתיר במפורש לא התיר אלא בכלים, אך כשהתיר בסתם לא התיר אלא בכלים. מנה לרבות בורות, שיחין ומערות, ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע. תלמוד לומר, תאכלו מכל אשר במים. אומר התנא, הפסוק שמתיר לי לאכילה בסנפיר וקסקסת אומר, את זה תאכלו מכל אשר מים. המילים האלה ראשונות, את זה תאכלו, מיותרות. למה? כי הרי הפסוק מסיים ואומר, סנפיר וקסקסת במים, בימי נחלים, אותם תאכלו. אז מכם שמה הוא פותח בהתחלה, את זה תאכלו. עונה התנא, הרי נלמדנו מהפסוק הזה, כפי שנראה בהמשך, למדנו, אתה רואה אומרת פעמיים, מקום אחד במפורש, מקום אחד, מקום שהוא קצת סתום. התורה אומרת לנו שרק לגבי דגים צריך שיהיה להם סנפיר וקסקסת. אבל אם זה שרץ המים, אם זה נמצא בימים בנחלים, זה אסור באכילה. אבל אם זה נמצא בכלים, שרץ המים שגדל בכלים, מותר לאדם לשתות את המים יחד עם אותו השרץ. מדובר כאשר זה לא פרש מתוך המים, לא ניכנס כרגע לפרטים ההלכתיים. מותר לאדם לשתות את אותו השרץ המים, למרות שאין לו סנפיר וקסקסת. לכאורה הייתי אומר, כאשר התורה התירה את זה במפורש, התורה דיברה לגבי מים שבכלים, שהשרץ שבהם מותר. במקום השני, שהתורה לא הסבירה בדיוק שמדובר דווקא לגבי כלים, הייתי חושב, ילמד סתום מן המפורש. והתורה לא התירה את שרץ המים, אלא אם כן נמצא בכלים. אבל שרץ המים שגדל בבורות, שיחין ומערות, זה מקום שמתכנסים שם מגשמים, אולי זה יהיה אסור. לכן הפסוק הוסיף ואמר, את זה תאכלו, בא לרבות, שגם שרץ המים שגדל בבורות שיחין ומערות, מותר לאדם לשתות את המים עם שרץ המים, למרות שאין לו סנפיר וקסקסת. היכן התיר בכלים, שואלת הגמרא? לכתיב, את זה תאכלו מכל אשר במים וגומר, באים בנחלים, הוא דחית לאכול, דלית להלת אכול. הבכלים, אף על גב דלית לאכול. ואת הגמרא, לומדים את זה במה שהפסוק אומר. כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, איפה? בימים בנחלים אותם תאכל. מה לומדים מכאן? שבימים בנחלים אני צריך שיהיה לו סנפיר וקסקסת. אבל אם זה בכלים, אפילו שאין לו סנפיר וקסקסת, דהיינו שרץ המים, הדין הוא שמותר באכילה. מקשה הגמרא על הלימוד הזה, אמה, בכלים, אף אגב דעית לתחול, לעסק הדעתך דכתיב, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ונחלים מכל שרץ המים, בימים ונחלים דלית להלת אכול. הבכלים, אף על גב דלית לאכול. אומרת הגמרא, לא ייתכן לומר כך, כי הרי הפסוק של האיסור, כשאומר, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, גם שם הוא אומר, בימים ונחלים מכל שרץ המים, אז מה הפסוק אומר לך? מי שאין לו סנפיר וקסקסת, דווקא אם הוא יוצא בימים בנחלים, אל תאכל. אבל אם זה לא עם נחלים אלא כלים, אפילו שאין לו סנפיר וקסקסת, מותר באכילה. שם מוכרח ככה לפרש. ואם כן על כוחך, שגם הפסוק שמדבר על ההיתר, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים בימים בנחלים, גם זה כוונתו אותו דבר. כוונתו לומר שרק בימים בנחלים צריך סנפיר וקסקסת. אבל מה שנמצא בכלים, אפילו שאין לו סנפיר וקסקסת, מותר באכילה. וזה כוונת הפסוק שאמר אותם תאכלו. אותם תאכלו, זה בא לומר לך, בימים בנחלים דווקא מי שלא סנפיר וקסקסת. אבל אם זה בכלים, אפילו שאין לו, אותם תאכלו. זה בעצם שני הפסוקים, האיסור והיתר, שמשניהם למדתי את אותו רעיון, ששרץ המים בכלים יהיה מותר, אחד זה נקרא סתום, ואחד נקרא מפורש. הגמרא בהמשך תסביר מי נקרא סתום, מי נקרא מפורש. מוסיפה הגמרא לשאול, ואמא, במים כלל, בימים ונחלים פרט, כלל ופרט, אין בכלל, אלא משהו בפרט, ימים ונחלים אין, נעיצין וחריצין, לא, שואלת הגמרא, התנה שלה ברייתה פתח ושאל, את המילים, שלושת המילים, את זה תאכלו, בתחילת הפסוק מיותר, ואמר שזה בא ללמד אותי, שגם שארץ המים שנמצא בבורות, ולא רק מה שנמצא בכלים, זה מותר. אומרת הגמרא, גם בלי הייתור של שלושת המילים האלה, אני יכול לדעת. למה? שהרי, אם הפסוק היה מדלג על שלושת המילים האלו, והיה אומר כך, כל אשר לא במים, סנפיר וקסקסת, במים באים בנחלים, אותם תאכלו, אני לומד. כי הפסוק אמר בהתחלה במים, זה כלל. אחר כך אמר באים בנחלים, זה פרט. כלל הוא פרט, אין בכלל אלא משהו הפרט. רק דברים שבאים בנחלים, צריך שיהיה סנפיר וקסקסת. אבל אפילו אם זה נעיצין וחריצין, דהיינו כאלה תעלות של מים, שהמים אפילו נובעים בתוכם, זה יהיה מותר. קל וחומר אם זה נמצא בתוך בורות, גם כן שהדבר הזה יהיה מותר. אם כן, למה צריך את האיתור של שלושת המילים הראשון של הפסוק, את זה תאכלו? עונה הגמרא, במים, חזר וחלל. זה לא נקרא כלל ופרט, שהייתי חושב דווקא בנחלים, בימים, אז צריך סנפיר וקסקסת. אלא כיוון שהפסוק אומר כך, את זה תאכלו מכושר במים. כושר לא סנפיר וקסקסת במים, באים בנחלים. יש פה שני כלים, פעמיים מוזכר במים. זאת אומרת, כלל ופרט וכלל, זה בא לרבות כל דבר שהוא כעין הפרט. ולכן הייתי חושב שדווקא כלים מותרים, בורות שחינו ערות, יהיה אסור. אומרת הגמרא, איזו תשובה אתה אומר? הנתרי כללי דסמיכי להדה דנינו. אמר רבינה, כדמרי מערבה. כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, התל פרט ביניהם ונונם בכלל ופרט וכלל. במים כלל, בהם הנחלים פרט, במים חזר וחלל, כלל ופרט וכלל, ידן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש מים נובעים? אף כל מים נובעים. מים רבה, הריצין עיצין לאיסורה, ומים יעט, בורות, שיחין ומערות להתרה. שואלת הגמרא, איך הייתי דורש את זה בתורת כלל ופרט וכלל? זה לא נכון. הרי פעמיים הפסוק אמר מים, סמוך זה לזה. הפרט הוזכר אחר כך, אני חוזר על שון הפסוק. את זה תאכלו מכל אשר במים, כלל, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, אחר כך מוזכר הפרט, באים בנחלים אותם תאכלו. אם כן שוב, זה כלל כלל ואחרי זה פרט, אז זה כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, רק באים בנחלים אסור. אבל בנעיצין בחריצין זה מותר. אז שוב, למה צריך את זה תאכלו ללמד אותך שבבורות מותר גם בלי זה, אני יודע. עונה הגמרא, אמר רבינה, אמרי מערב, אמרו בארץ ישראל, אם התורה כותבת לך שני כללים צמוד אחד לשני, ואחר כך הפרט, לא דורשים את זה בתורת כלל ופרט, אלא התל פרט ביניהם, כאילו הפרט כתוב בין שני הכללים האלה. וככה אני דורש, כתוב בהתחלה מים, כאילו אחרי זה כתוב ימים ונחלים, ושוב פעם אחר כך מוזכר במים, כן, כלל ופרט וכלל, אומר לה, איך אני דורש את זה? אני דורש, מה הפרט מפורש? מים נובעים, גם כל מים נובעים. מה זה כעין הפרט, מה זה בא למתי לאיסור? גם חריצים ונעיצים, היות שהמים נובעים שמה בתעלות האלו, זה אסור. ומה אם כן התורה בא למעט את זה מותר? לומר לך בורות שחילו מערות, זה מותר. שואת הגמרא, ואם מה הפרט מפורש, מים גדלים על גבי קרקע, אף כל מים גדלים על גבי קרקע, ומי רבה אפילו בורות שחילו מערות לאיסורה, ומי מעט מעט כלים, אם כן, תאכלו מי אהן אלה. מת הגמרא, מדוע לך ככה ידרוש את הכלל ופרט, ולפי זה למעט שבורות שחילו מערות יהיה מותר? אני אומר לך שכוונת הפסוק לדרוש, מה הפרט הימים והנחלים מפורש? מים גדלים על גבי קרקע בצורה טבעית, אף כל מים גדלים על גבי קרקע, כל מים שנמצאים בקרקע, דהיינו אפילו מים שנמצאים בורות שחילו מערות, גם כן זה אסור. ומה התורה התירה? אך ורק מה שרת שימצא במים שבכלים בלבד. מעט הגמרא, אם ככה, את המילים את זה תאכלו שמוזכר בתחילת הפסוק, המילים האלה מיותרות, מה זה בא ללמד אותי? על כוכך שזה בא ללמד אותי שלא רק מים שבכלים, אלא גם מים שבורות שחילו מערות, הם גם כן מותרים, כי זה לא דומה לימים ולנחלים, כי הם לא נובעים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.